שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. כעת נעסוק בכבוד הזולת. יש פסוק שכולנו מכירים, למען יזמרך כבוד ולא ידום. אומר המדרש, מי זה הכבוד הזה שהוא יזמר לקדוש ברוך הוא? זוהי נשמת האדם. כלומר, הנשמה נקראת כבוד. אחד משמות הנשמה הוא כבוד, כי בעצם מה פירוש המילה כבוד? כבוד מלשון כבד. יש לו ערך, יש לו משקל. דבר שהוא קל, אפשר להעיף אותו בקלות. הוא זז בקלות. אבל דבר שיש לו משקל, מתייחסים אליו ברצינות. נשמת האדם היא מכובדת, יש לה משקל רוחני גבוה, וזו הסיבה שגם אדם בעל ענווה לא מוכן שישפילו ויבזו אותו. כי אמנם יש בו את הענווה שהוא לא מחפש כבוד, אבל הוא גם לא מחפש ביזיונות. אם ביזו וישפילו, מידת הענווה שבו מביאה אותו לדעת איך להתמודד עם הדברים, איך להכיל אותם, איך לקבל אותם. הנשמה עצמה יש לה את המכובדות. לכן ציוו אותנו חכמים, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. ולא רק על החבר אמרו את המשפט הזה, אלא גם יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. מה פשר הניסוח הזה, חביב עליך? למה לא אמרו, כבד את חברך, כבד את תלמידך, כמו כבד את אביך? הרי הרבה יותר קצר להשתמש במילים האלה, והרבה יותר ברור. מה פשר הניסוח הזה, יהי כבוד חברך, או יהי כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך? אבל הפירוש הוא כך. כל אדם בר דעת מוכן לקבל ביקורת. אם הייתי לא בסדר, תסביר לי במה אני לא בסדר, ואני אתקן. כך טבעו של האדם, מוכן להשתנות, מוכן לתקן. אבל גם אדם שמוכן לקבל ביקורת, הוא רוצה שיאמרו לו את הביקורת ללא ביזיונות והשפלות. תגדיר, תסביר מה טוב, מה לא טוב, אני אתקן מה שבידי לעשות. כך גם אומרים חז"ל, אם יש לך ביקורת כלפי חבר, כלפי תלמיד, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. כשם שלך יש כבוד והכבוד הוא חביב עליך. שאתה מוכן לשמוע ביקורת מבלי לקבל ביזיונות והשפלות. כך גם אתה מאיר לילד, אתה מאיר לתלמיד, וזה דבר שהוא מאוד נכון גם בהורים כלפי ילדיהם, וגם במורים כלפי תלמידיהם. אז תפקיד ההורה להוכיח, ללמד, להדריך, לפעמים לנזוף, כך גם המורה, המורה, אבל בלי השפלות וביזיונות. כמה עדויות ישנם של אנשים בוגרים, שנושאים איתם צלקת מהשפלה וביזיון שבילדותם, קיבלו מאדם שהיה עם סמכות, סמכות כלשהי, סמכות הורית, סמכות מורית. אבל המשפט שנאמר בצורה משפילה ומבזה, נחרט בנפשם וגרם צלקת לכל החיים. סיפר לי אדם שהיום הוא כבר הורה לילדים. הוא אומר שכשהוא היה ילד בבית הספר, בכיתה ג' המחנך שם אמר לו משפט שכל כך השפיל אותו וכל כך ביזה אותו. הוא עשה איזו שובבות כדרך הילדים, ואז המשפט שהוא שמע, ממך לא יוצא כלום, אפילו לא מטטה רחובות. כך אמר לו. והוא האמין. אצל המורה הדברים נאמרו ברגע של כעס, אבל הילד רואה אדם גדול, מורה בעל סמכות שאומר משפט כזה, הוא לקח את הדברים ברצינות, שכנראה אם הוא אומר, הוא יודע על מה הוא מדבר. מאותו רגע הוא הפסיק ללמוד. ואף אחד לא ידע מה קרה לו. עד שבכיתה ח' היה מורה שמכיר בנפש הילדים, לקח אותו לשיחה בהפסקה ואמר לו, אני רואה שאתה מסוגל, אתה רק משום מה משהו מעיק עליך. שנים הוא עבר מכיתה לכיתה, בלי חשק ללמוד שום דבר, כי גם כך לא יצא ממנו כלום. ואותו מורה בכיתה ח' הפיח בו שוב רוח חיים, שיאמין בעצמו, שהוא מסוגל, שהוא יכול, החזיר לו את הכבוד האבוד. ואז הוא שוב חזר להשקיע בעצמו, עד שנעשה אדם נפלא לתפארת. כמה לפעמים משפט מבזה, משפיל, שפוגע בכבוד הזולת, יכול להיחקק בנשמתו. בשלום בית, אומר הרמב״ם, הדבר היחיד שהוא דורש גם מהאיש וגם מהאישה זה כבוד. לאיש, אומר הרמב״ם, ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ולאישה הוא כותב, וכן ציוו חכמים שתהיה האישה מכבדת את בעלה ביותר מדי. הוא שינה את הנוסח, לא ניכנס כעת להבדלים, לשון הזהב של הרמב״ם כל כך מדויקת. בספר המדריך לנישואין מאושרים, שם הסברנו את ההבדלים ומה כל צד נדרש לתת לצד השני. אבל הבסיס של הדברים, רואים שהכבוד ביהדות נמצא בכל מקום. כבד את אביך ואת אמך, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. וכך גם בין בעל לבין אישה, בין אישה לבין בעלה, מכבד את אשתו יותר מגופו, מכבד את בעלה ביותר מדי. כי הכבוד, כמו שאומר המדרש, הוא אחד השמות של הנשמה. וזה בעצם מה שכתוב במשנה בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר בצלם אלוקים עשה את האדם. יש אצל הקדוש ברוך הוא חיבה מיוחדת לאדם, מכל השאר הנבראים שהוא ברא. כי האדם הזה נברא בצלם אלוקים. וכמו שכותב הרמב״ם במורה נבוכים, שוודאי אין הכוונה שהאדם נברא בצלם אלוקים לדמות החיצונית, שהרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואין לו דמות הגוף, אז מה זה נברא בצלם? האדם דומה לקדוש ברוך הוא. בעוצמות, ברוחניות, ביכולות של כוח הבחירה שהקדוש ברוך הוא נתן באדם, ודאי שאדם הוא לא אלוקים, הוא לא יכול לעשות מה שבורא עולם יכול לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותו, דומה לו בהרבה תחומים, שעיקרם הוא כוח הבחירה שביד האדם לבחור בין טוב לרע, בין אמת לשקר, מה שבעלי חיים לא יכולים לבחור. בעל חיים לא יכול להרוס את העולם ולא יכול לבנות את העולם. הוא יכול, בסביבה הטבעית שלו, קצת זה אוכל עשב והוא טורף בעלי חיים אחרים, אבל לפוצץ את העולם, לבנות את העולם, זו יכולת שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, וזה הפירוש בצלם אלוקים. כך גם בספר נפש החיים, כותב רב חיים בולוז'ין, הוא מביא המחשה מפסוק שדוד המלך אומר על עצמו, דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. קעת מדבר זה אוף שנודד במדברות. ויש אוף שנקרא כוס, שהוא נמצא בחורבות ומשמיע קולות של נהי. ואומר דוד, בזמן שהיה נרדף, שהיו רוצים להורגו, אומר דוד, אני כל כך נודד ובורח ממקום למקום, עד שאני דומה לאותו אוף שנודד במדברות, ונהייתי כמו אותו כוס שנמצא בחורבות ומשמיע את הקולות האלה של הבכי מהסבל שאני סובל. כותב רבי חיים מוולוז'ין, מה זה שהוא אומר דמיתי לקעת מדבר? האם הכוונה שכמו קעת המדבר שיש לו מקור וכנפיים? ודאי שלא זו הכוונה, אלא דומה במצב. כך גם האדם נברא בצלם אלוקים, לא שהוא דומה לקדוש ברוך הוא בחיצוניות, הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, אלא ברוממות הרוחנית, ביכולת הבחירה שיש ביד האדם. כשמתבוננים בעניין הזה, אומר האדם לעצמו, הרי הנה זה החבר שעומד לצידי, הוא נעלה ומרומם מכל הפרטים הנפלאים שקיימים בעולם וביקום כולו. הוא נזר הבריאה. מתוך כך הוא מכבד אותו. כי מתוך הרוממות הגדולה הזו, אז אין קשר למראה אם הוא יפה בעיניי או מכוער, לגיל, אם הוא ילד או זקן או בוגר, מנת המשכל שלו, סגנון הדיבור שלו, מעמדו החברתי, כמה כסף יש לו, מה המצב המשפחתי, מה צבע אורו, איכן הוא גר, מה הייחוס המשפחתי. כל זה לא קשור. מדובר כאן בצלם אלוקים, ובתור צלם אלוקים, אני אמור לכבד אותו כי חביב אדם שנברא בצלם. המעניין הוא, אדם שמחנך את עצמו להיות רגיש לזולת ונזהר תמיד בכבוד הזולת, הוא עצמו הופך להיות אדם מכובד. המשנה אומרת בפרקי אבות, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. לפי פשט הדברים, הכוונה היא שאדם שמכבד את הבריות, הוא נעשה אהוב ומוערך אצל כולם, עד שכל מכריו נוהגים בו כבוד, כי באמת מעריכים אותו. הוא יודע לכבד את כולם, מחזירים לו כבוד, מעריצים אותו. אז איזה הוא מכובד, כלומר שמקבל כבוד מאנשים, המכבד את הבריות. זה לפי פשט הדברים. אבל בעומק הכוונה היא, אדם שמכבד את הבריות, הופך הוא עצמו להיות אדם מרומם ומכובד מצד עצם האישיות שלו, בלי שום קשר לאופן שבו אחרים מתנהגים כלפיו. וההסבר פשוט, אדם שמבין את ערך האדם באשר הוא, שזה אדם שנברא בצלם אלוקים, מי שמפנים את זה ומבין וכך הוא מתייחס לכל אדם, הרי הוא עצמו יקר ומכובד במהותו. לעומת זאת, אדם שמזלזל באחרים, הוא מוכיח שהוא עצמו ירוד וחסר דעת, עד כדי שהוא לא מבין מהי גדולתו של כל אדם שנברא בצלם אלוקים. אמנם בדרך כלל, הקושי העיקרי של האדם במתן כבוד לזולת, כמו שבאמת צריך לכבד אותו, בדרך כלל זה נובע מתוך ההחשבה שהאדם מחשיב את עצמו כנעלה מחברו, כי יש בו מעלה שהיא לא נמצאת בחברו. למשל, הוא יותר עשיר, אז הוא מרגיש את עצמו אני יותר ממנו, או יותר חכם, או בעל חוזק פיזי, או יותר יפה. ובגלל אותה מעלה שהוא מרגיש את עצמו שם למעלה, הוא לא מבין איך אתה רוצה שאני אכבד את מי שנחות ממני. אבל מלבד מה שהזכרנו קודם את דברי המשנה, שכל אדם נברא בצלם אלוקים בדיוק כמו חברו, גם אם הוא במעמד חברתי נמוך ונראה אחרת, אבל האדם צריך גם להרגיל את עצמו להתבונן בעצה הנפלאה שכתב הרמב"ן באיגרת המפורסמת, וכך גם הפלא יועץ כותב, תמיד צריך לזכור שכנגד המעלה שיש בו, גם בחברו ישנה מעלה אחרת שמאזנת את שניהם. גם אם הוא כועת לא רואה את המעלה הזו והיא לא בולטת, וייתכן שדווקא משום אותה מעלה שיש בו ואין בחברו, זה עצמו למרבה הפלא יכול לגרום שחברו מתוקן ונעלה מצד האמת יותר ממנו. כי אם הוא לא משתמש במעלה שיש בו כראוי, הרי התביעה עליו תהיה גדולה יותר מאשר מחברו שלא קיבל את אותה מעלה. נקרא את לשונו של הרמב"ן. וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. אם חכם או עשיר הוא, עליך לכבדו. כן, אומר הרמב"ן, זה דבר הגיוני, אם האדם הזה יותר חכם ממני, יותר עשיר, מן הראוי לכבד אותו, כמו שהחז"ל מספרים שגדולי ישראל, רבי יהודה הנשיא ורבי עקיבא, היו מכבדים את העשירים, כי המלך חפץ בעיקרו, כלומר מלכו של עולם חפץ בעיקרו, אז נכבד אותו. אז אומר הרמב"ן שאם האדם הזה חכם או עשיר, הגיוני שמכבדים אותו. מה קורה הפוך? ממשיך הרמב"ן, ואם רש הוא, ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, הוא שוגג ואתה מזיד. כלומר, הוא שדל בחוכמה כשהוא נכשל בחטא, הוא לא מבין את העומק של הדברים. ואתה שאתה חכם, הרי התביעה עליך היא הרבה יותר גדולה. ואם אתה עשיר והוא אני, תאמר לעצמך, הרי עליו אין תביעה לתת כסף לצדקה כמו התביעה שיש עליי. אז בשמיים ייתכן שאף על פי שכאן בעולם הזה הוא נראה ירוד ממני, ייתכן מאוד שבשמיים הוא נעלה ממני. ואם כך אומר הרמב"ן, תכבד כל אדם, בין אם אתה גדול ממנו בעניין כלשהו, בין אם אתה נחות ממנו, תכבד אותו ותראה את המעלות שיש בו. עוד הפלא יועץ כותב, הוא גם מביא דברי הרמב"ן ועוד מוסיף, ולא טוב עושה מי שחולה כבוד לעשירים ומקל בכבוד העניים. כי האלוקים יריב את ריבם ויתבע את אלבונם, כי יגדל צערם. וכל עשיר שמראה פנים שוחקות לעני, כלומר מאיר לו פנים, ומדבר עמו, וחולק לו כבוד, למצווה רבה יחשב לו. כי מחיה לב נדכאים ומשמח לב אומללים. ובפרט אם יש מקרוביו עניים מרודים, לא תהיה לו לבושה להראות שהם קרוביו. כלומר, אדרבה, אתה שאתה עשיר ומכובד ומפורסם ובעל מעמד ונפגשים באיזה מקום, אל תנסה להראות שאין לך היכרות איתם, שאתה מתבייש בהם. אדרבה, תן להם את הכבוד הזה. תראה לכולם שאתה קרוב שלהם, שאתה איתם, רוממת אותם, נתת להם תחושת חשיבות. וכך, כשהאדם מכבד כל אדם באשר הוא אדם, הוא עצמו הופך להיות מכובד באישיותו. זה מה שאומרת המשנה, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. נציין עוד את דברי חז"ל במשנה, אל תהי בז לכל אדם, שאין לך אדם שאין לו שעה. מה פירוש אין לך אדם שאין לו שעה? כותב הרמב״ם כך, אל תבזה שום אדם שבעולם, שאין לך אדם קל שבעולם, כלומר אדם אפילו הכי פשוט, שאין לו שעה שאתה צריך לו לשום דבר, כלומר לאיזה דבר, ויפרע ממך. לפיכך, אל תהי בז לכל אדם. כלומר, במשנה הזו, חז"ל רצו ללמד אותנו שמלבד הערך הנכבד שאנחנו אמורים לייחס לכל אדם משום עצם היותו אדם, כמו שראינו קודם את המשנה, חביב אדם שנברא בצלם, תזכור שגם מצד התועלת האישית, אין לך אדם שאין לו שעה שבה הוא יהיה מעליך בתחום מסוים, שאז אתה עלול להזדקק לעזרתו. ואת זה הקדוש ברוך הוא סידר בעולם בהשגחה פרטית מלמעלה, כדי לתת לאדם תזכורות במרוצת ימי חייו, באמצעות מפגשים כאלה עם אדם שהיה ירוד בעיניו בעבר, ועכשיו הוא עלה לגדולה עד כדי שהוא נזקק לו. זה מסר שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר לאדם, תזכור, לכבד כל אדם, אל תזלזל באיש, אתה לא יודע איכן תפגוש אותו. יש את המעשה המפורסם שחז"ל מספרים, שהיו יהודים עולים לרגל בזמן סוף ימי בית שני, כשהרומאים שלטו בארץ, וראו אונייה רומאית מול החוף נטרפת בים שם באקו, ואחד הרומאים שהיה שם הגיע ללא בגדים לחוף, נתפס באיזה עץ, והסתתר מאחורי אבן והתחנן לפניהם שיתנו לו בגדים, והרי אז היה מאבק מלחמה בין היהודים לבין הרומאים, אמרו לו שהלוואי שלכל עמו יקרה מה שקרה לו ולא רצו לעזור לו, והיה שם אחד מהתנאים הקדושים שהיה מתהלך איתם, והיה עסוק בלימודו, פנה אליו אותו אדם ואמר לו, אני רואה שאתה שונה מכולם, הוא לא שם לב שיש אותו שם, אבל הוא פנה אליו, אתה אדור פנים, תעזור לי, מיד לקח אותו, הלביש אותו בגדים, נתן לו גם כסף להוצאות הדרך, ולימים אותו אדם נעשה כשר רומא, וגזר גזרות על ישראל, זכר את הצורה שהתנהגו איתו, שלחו ישראל משלחת לאותו חכם, לאותו קיסר, עם אותו חכם, ומתנות ויקרות. וכשנכנסו לפני הקיסר, הקיסר מיד זיהה אותו, קם לכבודו, כיבד אותו כבוד גדול. וכשהתחנן לפניו שימחה לישראל, אמר לו, רק בשבילך אני מוחה להם. ואת כל האוצר שהביאו לו כמתנה, כמנחה, נתן לאותו חכם. חז"ל מביאים את הסיפור הזה במדרש על הפסוק, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. וזו אומרת כאן המשנה, אל תהי בז לכל אדם, שאין לך אדם שאין לו שעה, אתה לא יכול לדעת, אפילו אדם הכי קל, אומר הרמב״ם, אדם הכי פשוט, אתה לא יכול לדעת מתי הוא יעלה לגדולה, ומתי תזדקק לו. רק חשוב לציין כאן עוד דבר אחד, שאף על פי שהודרכנו בתורה לכבד כל אדם, לרומם כל אדם, אבל בדרישה הזו אין הכוונה לתת אמון חסר גבולות בכל אדם בגלל שצריך לכבד אותו ולרחוש לו כבוד, אז לסמוך עליו לחלוטין. התורה מלמדת את האדם להיות מאוזן, אלא צריך לתת לו כבוד כראוי לו בתור אדם, אבל כל זמן שהוא לא מכיר אותו טוב, גם יחשוד בו מבלי לפגוע בו. כי אולי יש לחשוש שהוא אדם שאינו הגון. כשאתה מכבד אדם, אין הכוונה שתסמוך עליו בעיניים עצומות. כמו שחז"ל מספרים, במעשה שהיה אצל רבי יהושע, הגמרא אומרת, לעולם יהיו כל בני אדם בעיניך כליסטים, וכבדם כרבן גמליאל. כלומר, אדם שאתה לא מכיר, תהיה זהיר, אל תיתן אמון עיוור באדם שאתה לא מכיר, תחשוב כאילו זה שודד. יהיו כל אדם בעיניך כליסטים, אבל יחד עם זאת, כבדם כרבן גמליאל, כמו גדול הדור. היה נשיא ישראל וענק התורה באותו דור. ממשיכים חז"ל ומספרים מעשה ברבי יהושע, שיכניס אצלו אדם אחד. כלומר, אירח בביתו אדם שהוא לא מכיר, נתן לו אכילה ושתייה, ואלה הוא לגג, היה לו שם עליית הגג עם סולם שעולים, כך יש לו חדר עם פרטיות שם למעלה. אבל אחרי שאותו אדם עלה לגג ונכנס לישון באותה עלייה, רבי יהושע נטל את הסולם מתחתיו. אותו סולם שמוביל לעליית הגג, רבי יהושע לקח, לכאורה סיכן את אותו אדם שלמעלה. ממשיכים חז"ל ומספרים מה עשה אותו האיש, עמד בחצי הלילה ונטל כל הכלים, וקרחן בבגדו. הסתובב שם בעליית הגג, חדר של בעל הבית, אסף כל כלי שיכל לקחת, קרחן בבגדו, שם מזה כמו סק, מניח על הגב כדי לגנוב, רצה לברוח באמצע הלילה. וכיוון שביקש לרד, נפל ונשברה מפרקתו. הוא יודע שיש סולם, הוא לא ידע שלקחו את הסולם. כשהזדרז להוריד את הרגליים למטה כדי לרדת, נפל ונשברה מפרקתו. לשחרית בא רבי יהושע ומצאו. אמר לו, רקע, כך עושים בני אדם כמותך? כל הכלים, אני רואה שאת רצית לגנוב הכל. אמר לו, לא הייתי יודע שנטלת את הסולם מתחתיי. לכן נפלתי. אמר לו, רקע, אי אתה יודע שמאמש היינו זהירים בך? קיבלתי אותך יפה, כיבדתי אותך. אבל יש לנו הדרכה של חז"ל, לעולם יהיו כל אדם בעיניך כליסטים, וכבדם כרבן גמליאל. כלומר, כל זמן שאתה לא מכיר את האדם, אל תסמוך עליו בעיניים עצומות, אל תיתן בו אמון עיוור, אלא תבחן, תבדוק, תעקוב, אבל תכבד אותו, כי הרי ייתכן מאוד שהוא אדם ישר והגון. אל תיתן לו להרגיש שלא בנוח, אבל תהיה זהיר, כך התורה הקדושה מלמדת את האדם להיות מאוזן, לדעת שחביב אדם שנברא בצלם, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ויחד עם זאת, באופן שהאדם עצמו לא ייפגע מתוך הכבוד שהוא נותן לזולת. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד להכיר בערך הבריות, לתת כבוד לכל אדם באשר הוא אדם, ואז זוכה האדם עצמו להיות מכובד, זהו מכובד המכבד את הבריות, מכובד כפי שהזכרנו, לא רק שאחרים מכבדים אותו, אלא הוא עצמו באישיות הופך להיות אדם מכובד. האחרים מכבדים, זה טבעי. כשרואים אדם שמכבד את הזולת, הרי מכבדים אותו כי הוא זה הוא. יש אנשים שמקבלים כבוד בגלל כספם, או בגלל מעמדם, יש להם איזה תפקיד בכנסת או בעירייה או בממשלה, בתחום מסוים. אז אנשים מכבדים אותו כי יש לו את המעמד הזה. ברגע שהסתיים המעמד, מתייחסים אליו כפשוט עם, הוא כבר לא יכול יותר לעזור לאף אחד, לא רואים אותו איזו אישיות דגולה. לעומת זאת, אדם שמכבד את הבריות, מכבדים אותו באמת כי הוא זה הוא, בלי קשר למעמד או לכסף או לתפקיד. והאדם הזה נעשה יקר אצל הקדוש ברוך הוא, כי הוא מכבד את הבריות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. הוא יודע שחביב אדם שנברא בצלם. ויהי רצון שנזכה יחד להגיע לשלמות הרוחנית הראויה מתוך שפע ושמחה, ושהשם ישמור את כלל ישראל בכל מקום שהם, שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.